לדבר על מותו המופלא של הרב ברקוביץ, וגם לעסוק בנושא שהוא אהוב וכאוב ורגיש ונחוץ, והוא השיח הכללי סביב הנושא של התחדשות ההלכה, אפשרויות דרכים, מדיניות. אנחנו נתחיל עם הרב דוקטור צחי הרשקוביץ. מרצה לפילוסופיה, לא, מרצה רק מחלקה לפילוסופיה יהודית בבר אילן. ובמכללת אורות ישראל. עוסק בהיבטים הפילוסופיים, מחשבת ההלכה, הרקע הרעיוני של הציונות הדתית, תגובות לשואה, סרבנות. מבחר רמב"ם, התשתית הרעיונית וההלכתית של הרמב"ם. מבחר נאה של נושאים, וגם רב קהילה של מטר שלמה בפתח תקווה, נכון? תודה רבה, צחי.
כמעט הספק. ערב טוב, אני מראש אקצר בעובד ההודעה לכל הנכבדים, כי פשוט לא יגמר, וברוך השם. כולם מכובדים וכולם ברוכים, אז יישר כוח לכל הנמצאים כאן. ואני רוצה לפתוח בכמה מילים אישיות. הייתה לי את הזכות ואת העונג להיות, אני אפילו לא יודע איך להגדיר את זה, מרצה בקורסים שבהם היה נוכח מאיר. אני לא רוצה להגיד מרצה של מאיר, כי זה באמת לא נכון, יתר על כן. החוויה האינטלקטואלית שהייתה לי במשך שנתיים רציפו להיות פעם בשבוע בשני קורסים ביחד עם שלושה אנשים יקרים שנמצאים כאן עכשיו, גם מאיר ושושי, גם צבי, שלכולם יש תרומה חשובה לספר. אצל מאיר וצבי זה ברור, ושושי זה כתוב בעמוד הראשון, אז בהחלט הדברים ברורים ומובנים עליהם. החוויה הייתה חוויה מרגשת יומיומית. אני זוכר ש אחרי הפעם השנייה שהעברתי את הקורסים, הראשון היה עסק ביסודות הרעיוניים של ההלכה כמדומני, והשני עסק בתגובות דתיות לשואה. אני חושב שהגעתי הביתה בערב, ורעייתי אמרה לי, אתה נראה רענן כאילו עכשיו קמת בבוקר, שזה כמובן לא נכון, כי כשאני קם בבוקר אני לא נראה רענן. אבל אמרתי לה, באמת, הייתה לי פשוט חוויה, במקום שאני ארגיש כמרצה, הרגשתי כתלמיד ששואף מתורת רבותיו. זו הייתה חוויה אמיתית לראות הרצאה שבה נמצאים כל כך הרבה אנשים חכמים ומלאים מכל טוב ומעניקים מטובה לסביבה. חוויה ממש מסעירה מבחינה אינטלקטואלית, ואני מודה לשלושתכם וכמובן למאיר חתן השמחה על החוויה הזאת. אני גם מודה לך מאיר על הזכות לבוא ולדבר כאן בשבחך הרב ברקוביץ, שכמובן לא צריך את שפחיי, אבל קצת לדבר לגופם של דברים, כי בסופו של דבר, עם כל החשיבות והכבוד שאנחנו רוחשים זה לזה, באנו לדבר על ענייני הרוח. אין ספק שהתברך דורנו בדמות של הוגה דגול כדוגמת הרב ברקוביץ. אדם שמשלב כל כך הרבה עולמות, אדם כל כך חכם, שתרם תרומה כל כך משמעותית להתפתחותה של ההלכה, בין אם אנחנו מדברים על ההתפתחות המעשית של ההלכה, ובין אם אנחנו מדברים על ההתגבשות של הרעיונות שמסביב להלכה, והזכות הזו היא זכות גדולה. וכשאנחנו באים להעריך את תרומתו של הרב פרופסור אליעזר ברקוביץ' לדורנו, קשה להפליג בסופרלטיבית. יחד עם זאת, הוא גיבור טרגי. כי כל כך מעט אנשים מכירים את מפעלו. וברוך השם באמת, הקהל הגדול כאן כל כך מרגש ויפה, אבל למרבה הצער, אם אנחנו נלך ברחוב, ואני מניח שברוב בתי הכנסיות בארצנו הקדושה, ברוב בתי הכנסיות כאן בארץ, אני בספק אם נוכל למצוא אפילו אדם אחד. בואו נדבר, נשים בצד שקרא ספר של הרב פרופסור ברקוביץ', אני בספק אם נוכל למצוא אפילו אדם אחד ששמע על האיש ועל מפעלו. וזה בעיניי מאוד עצוב. ואם מנסים להבין מה ניסה הרב ברקוביץ' לבשר לדור, מהן השאלות שהטרידו את מנוחתו ממש מימי חורבו, ממש מצעירותו. הרי שללא ספק מדובר במתח שבין אלוקים ואדם. אבל במתח, הייתי אומר, הקונסטרוקטיבי שבין אלוקים ואדם. אחת הדיספוזיציות הראשונות שמלמדים בחוג לפילוסופיה, היא שלא על כל שאלה צריך לתת תשובה. והרבה פעמים יש שאלות שצריך לתת להן להדהד, לפני שהם ממהרים לענות עליהן. והמתח הגדול הזה שהרב ברקוביץ' במידה רבה חי אותו לאורך כל חייו, היה מתח מאוד מפרה. אז מי קובע? אז מי מחליט? אולי אפילו ננסח את השאלה בצורה אפלטונית. מה זו הלכה? כלומר, עד אשר הכותרת הפרובוקטיבית משהו של הערב הזה נדרשת לליבור, חורבנה של ההלכה ובניינה של ההלכה, מה זו הלכה בכלל? זו השאלה האמיתית שהרב ברקוביץ' הוטרד בה כל ימי חיים. אני חושב שאולי הדרך הנכונה לגשת לדיון הזה תהיה דווקא באמצעות הרמב"ם. בסוגיה אחרת לחלוטין לכאורה, והיא סוגיית ההשגחה הפרטית. אחת העקרונות שמלמדנו הרמב"ם במורה נבוכים, בכמה פסקאות שבחלקן או שלא הובנו בידי רבים מבני הדורות או שהובנו ודווקא בגלל זה כעסו עליו, זו כבר שאלה פוליטית. הקביעות העמומות משהו של הרמב"ם לגבי שאלת ההשגחה הפרטית. מה שברור אצל הרמב"ם זה שההשגחה הפרטית קיימת אצל אנשים שהם משתמשים בשכל שלהם. עכשיו השאלה, מה זו השגחה פרטית? אבל מי שמשתמש בשכל שלו, יש לו השגחה פרטית. עכשיו השאלה, מהי ההשגחה הפרטית? אבל אחד הדברים שהרמב"ם מלמד אותנו הוא שבסופו של דבר, השכל האנושי זו מתנה אלוהית. הרמב"ם כותב זה מפורשות, זה שפע אלוהי ששופע עליהם. השכל האנושי זו מתנה. זו מתנה שלרוב מוחלט של הברואים בעולם אין אותה. זה נכון גם ביחס לבעלי חיים ולמרבה הצער, זה נכון גם ביחס לכמה הולכי על שתיים, אבל זה כבר נושא דיון אחר. ראיתי השבוע מאוד יפה, כתב אדם חכם שיש לו וריאנט למה שנקרא בעולם המדע, הפילוסופיה של המדע, התאר של אוקאם. האתר של אוקאם שמדבר על כך שהסברה הכי פשוטה היא זו שכנראה הנכונה, אתה לא מכנס כאן עכשיו ללוגיקה של הדבר, ויש לו וריאנט, והוא שתופעה שאפשר להסביר אותה באמצעות טיפשות, אין צורך בהסברים נוספים. אז ברוך השם יש הרבה טיפשות בעולם, כבר אמרו את זה אנשים חכמים לפניי, אז לא כולם משתמשים בשכל שלהם. אבל האדם שמשתמש בשכל שלו, אכן מושגח מעת הבורא. כי אדם שמשתמש בשכל שלו לא עולה למקומות מסוכנים, לא אוכל מאכלים שאינם בריאים לו, מנהל אורח חיים סביר, הגיוני, מתון, לא כועס יותר מדי, לא עצוב יותר מדי, לא שוקע במראה שחורה, וגם לא מתלהב יותר מדי וקופץ ומשתולל. ואדם כזה חי אורח חיים שמאפשר לו להנות מהעולם הזה ולהפיק ממנו את המרב ואת המיטב. ולכן במבחן התוצאה הוא מושגח על ידי הבורא. והאמירה הזאת של הרמב"ם ביחס להשגחה פרטית נכונה, לעניות דעתי, ואפשר לראות אותה כמכווינה את משנתו של הרב ברקוביץ' בבואו לדבר על ההלכה. זו הסתכלות מאוד תמימה, וכמעט הייתי אומר ילדותית, להניח שבהלכה באמת יש מתח בין אלוקי לאנושי. הנחת המוצא של הצגת הדברים בצורה כזאת, כאילו יש את מה שהקדוש ברוך הוא אמר, יש את מה שאני חושב, ובואו נראה בהורדת הידיים מי ינצח. הנחת המוצא הזאת היא שמה שאני אומר זה לא אלוקי. ושמה שהוא אומר אין לזה קשר עם אדם. זו הנחת מוצא פשוט לא נכונה. ולכן כמיהתו של רב ברקוביץ' לעיסוק ברובד האגדי של דברי חז"ל, לעיסוק ברובד שיותר מנכיח את הבורא כחלק מחוויית היום-יום של האנושי, היא כמיהה מובנת. כי מה שהרב ברקוביץ' באמת מנסה לעשות כל ימי חייו, זה לא לתת מענה למתח הגדול הזה שבין אלוקי לאנושי, כי אם לטשטש את הגבול שבין אלוקי לאנושי, ולנסות להבין איפה נמצא התבהיל הנכון, או הייתי אומר אולי אחרת קצת, איפה נמצא הקול האמיתי של הקדוש ברוך הוא. איפה נמצא האלוקי? האם האלוקי באמת נמצא רק שם, או שהאלוקי גם נמצא פה בינינו? אני חושב שהכמיהה הזאת עוזרת לנו גם להירגע בהרבה מהסוגיות הבוערות שהרב ברקוביץ' נגע בהן, אבל היא גם עוזרת לנו להבין אותו ולהבין את התרומה שלו. אני חושב שמי שיגיד שרעיונות של הרב ברקוביץ' הן בדמות חורבן של הלכה, ולמרבה הצער היו כאלה שאמרו את זה, לא מבין באמת איך נוצרת הלכה. ויש דברים שיודעים אותם רק בפרקטיקה. אני מאוד מתחבר לאישיותו של הרב ברקוביץ' מהמקום המאוד קטן שלי, כמי שבפועל גם רב של קהילה וגם קצת חוקר את הנושא. כי כשאתה רב של קהילה, אתה יודע שאין דבר כזה שהכל נמצא שם. אין דבר כזה שהכל נמצא ברובד של האלוקות. למה? אני אלוקי? כתוב משה עלה אל האלוהים. כתוב שחנוך נמצא שם במרחב הזה וגם אליהו. זהו, לא כתוב את זה עוד על אף אחד אחר. אם אני, תרשו לי לצטט את אבי מורי, שאוהב להגיד הרבה פעמים שיש רק בן אדם אחד בתנ״ך שכתוב עליו שהוא יודע דעת עליון, וזה בלעם, וגם הוא אומר את זה על עצמו. אז דעת עליון אני לא יודע, ולמרות זאת הנה אני פוסק הלכה. עכשיו אני לא מחזיק מעצמי פוסק הלכה, לא כמו הרב עובדיה יוסף, לא כמו משה פיינשטיין, ולא כמו רבע ועשירית מהם. ובכל זאת, עובדתית, אני פוסק הלכה. איך אני עושה את זה? מי מרשה לי? מי מתיר לי? מה, אני נמלח בקדוש ברוך הוא בכל פסיקת הלכה שלי? ואני אגיד שכן, אז אנשים יתחילו לשלם לי מאות אלפי שקלים, לא בצ'קים, אבל במזומן אפשר. אפשר לעשות את זה דרך אגב, מי שרוצה, אבל למרבה הצער אני לא יכול להגיד את זה על עצמי. אני לא נמלח בקדוש ברוך הוא. אלא אם כן נגיד שאני כן נמלח בו. מתי אני נמלח בו? כשאני פותח דף גמרא. כשאני פותח את השולחן ערוך. עם מי אני מתייעץ באותו זמן? אני מעלה באוב את רבי יוסף קארו, אני מעלה באוב את הנודע ביהודה, את המחצית השקל, שזכיתי אני והרב ברקוביץ' להיות מצאצאיו, גם שנינו. לא ולא, אני לא מעלה אותם באוב, ולמען האמת, סליחה שאני אגיד, הם גם לא מעניינים אותי, דעתם האישית היא לא רלוונטית לדיון, אלא תרומתם לדבר הגדול הזה שנקרא הלכה. שגם אנחנו, כמה שנקטין את עצמנו, גם אנחנו תורמים לו, כי בעוד 300 שנה יספרו סיפורים עלינו, כמה היינו קדושים, צדיקים וגדולים. ככה זה עובד, זה אופיים של סיפורים. ולכן, בסופו של דבר, כן, יש פה הימלכות בבורא. וקולו של הקדוש ברוך הוא, קול גדול ולא יסף, על שתי משמעויותיו של הביטוי הזה, מהדהד בעולם. וכאשר מבינים, שכל מפעלו, ואני חושב באמת אם יורשה לי בצניעות רבה, אחרי שקראתי כמה וכמה מספריו של הרב ברקוביץ', לא את כולם למרבה הצער, אבל התחושה היא שכל מפעלו ניצב שם בכמיהה ובחתירה לגילוי קולו של הקדוש ברוך הוא, אחרי שמבינים את זה, מקבלים הבנה מאוד מעמיקה של האמירות הכי רדיקליות שלו, הכי משמעותיות שלו. ואני רוצה לסיים ולהגיד, כי בסופו של דבר כן, אני רוצה שהדיון קצת יהיה פורה, אז אני אגיד אולי משהו שכן אפשר לא להסכים איתו. אני חושב שבסופו של דבר גם הרב ברקוביץ' הייתה את האינטואיציה הנכונה בהרבה מקרים, גם לזהות, לאתר את הקול האלוקי. לא רק לחתור אליו, לא רק לשמוע אותו, אלא לגלות אותו. ואני רוצה להגיד עוד משהו. המקום שבו גילה הרב ברקוביץ' את הקול האלוהי בלימודו ההלכתי, הוא דווקא הקול הזה של החיפוש. כלומר, מי שטוען שהוא יודע את הקול האלוהי, הוא כנראה לא כל כך יודע את הקול האלוהי. מי שלעומת זאת חי חוויה מתמדת של חיפוש, מוצא במידה רבה את הקול האלוהי דווקא בתוך עולם ההלכה. כי הוא יודע, ויש לו את הזהירות הנכונה מצד אחד, מצד שני, את האומץ הנחוץ, לזהות שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני להמשיך ללכת. לזהות שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני לא להיות צדוקי, לא להיות קראי, לא להיות במשמעות הנוצרית של המילה פונדמנטליסטי, אלא להיות יהודי חושב, אפילו הייתי אומר יהודי חולם, שמחפש לשמוע את דבר השם בתוך ההלכה היום, עכשיו, כי לא יכול להיות. זה בלתי נסבל מבחינה קיומית להניח שהקדוש ברוך הוא זרק אותנו באפלה והפסיק לדבר איתנו. ולכן, היכולת שלו לקום ולהגיד, על אף שלפני 100, 200, 300 שנה לא אמרו כמוני בהלכה, זה קולו של השם עכשיו. ומי שטוען אחרת, חובת ההוכחה היא עליו ולא עליי. כמובן, מתוך מקום של זהירות, של ענווה, של גדלות בתורה, ודברים הללו הם תמהיל הכרחי, ובכל זאת, עיני כל ישראל נשואות אליי כפוסק, ומכאן שהם מבינים שהקדוש ברוך הוא מתכתב איתי ומדבר איתי ומדבר מתוך גרוני, ומכאן שהם כנראה צודקים. כי כמו שאומר רוצח אותו באמת, כמו שאומר הלל הזקן בשם רבותיו בגמרא במסכת פסחים, אם לא נביאים הם בני נביאים הם, וכמו שאומר בירושלמי, כאשר לא יודעים בבית הדין מה עושים, הולכים ורואים מה עושים בחוץ. זה אפילו יותר רדיקלי מאשר פוקחה זה מהי עם הדבר. פוקחה זה מהי עם הדבר, זה מה העם נוהג. אבל פה בביידינג, כשלא יודעים מה ההלכה, יוצאים ורואים מה העם עושה ויודעים מהי ההלכה. אסכם בזאת, אם כי הדברים עוד ארוכים, תודה רבה על הערב המיוחד הזה ועל הזכות להיות פה. תודה רבה על כל מה שלמדתי ממך מהם ומכם. ואני באמת מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות הזאת להיפגש וגם להמשיך ולהיפגש, אפילו היום נפגשנו, ולשמוע עוד ועוד וללבן עוד ועוד דברי חוכמה ודברי טעם ולהמשיך לשמוע את כל השם. תודה.
תודה רב צחי. הערב הזה נושא את השם הפרובוקטיבי התחדשות בהלכה או חורבן ההלכה, תודה ליוסי. את השם הזה אפשר לקרוא עם סימן קריאה, כי עומד על צומת דרכים שקורה, זה זמן קריטי, אם לא נתחדש עכשיו, חס וחלילה נחרב עכשיו, הוא ייגרם לנו נזק גדול, נזק של ניכור, נזק של ניתוק, נזק של חוסר רלוונטיות. ואת השם הזה אפשר גם לקרוא עם סימן שאלה בסופו, ואפשר גם לענות, מה פתאום רבותיי, בצורה שאתה אתם מדברים על התחדשות ההלכה, היא חורבן ההלכה. התוכניות שלכם לעשות בהלכה כדי שלכם, זה מה שמסכם את חלילה קיומו של העם היהודי בצורה האורתודוקסית שלו. הרב ברקוביץ', הרב פרופסור ברקוביץ', כתב בסוף הספר, לא בשמיים היא, ואומר, שם את זה כאן בסוף המבוא, זה היה נוח למצוא. חבל שכל אותם בעלי סמכות המבקשים לכפות את חוקי התורה, אינם שמים את ליבם להבין לטבעו של האימות עם רוח הזמן. הם נוקטים במוצא הקל. הם אינם מחפשים את המילה המכוונת לשעה זו, לדור זה. אם יש בידם הסמכות, הם קופים את דרך הלימוד שהייתה בעלת משמעות לאתמול, ובכך הם מפספסים את שמיעת המילה הנצחית של התורה המיועדת להיום, עבור דור זה, עבור תנועה חדשה בהיסטוריה של העם היהודי. אז מבחינת הרב ברקוביץ', זה לא רק התמודדות עם פתרון זה או אחר, אלא זה גם חלילה האפשרות לפספס בגדול את כל השם שנשמע בדור הזה, שצריך להישמע בדור הזה. איזושהי רמה של התמודדות, התחדשות, קורית אצל כל הפוסקים כולם, כל אחד בדרכו, ונקודות המפגש הן לעשרות ומאות, דברים שהם תוצאה של התפתחות טכנולוגית או מדעית, דברים שהם תוצאה של התפתחויות חברתיות, של התפתחויות בתפיסה העצמית, בתפיסה הערכית, חזקות על הטבע האנושי, על ההתנהגות האנושית, דברים לאין ספור. וקשה מאוד לשים את כולם בסל אחד, אבל כן, היינו רוצים לשמוע איזשהם קווי מתאר לאפשרויות להתחדשות בהלכה. יתחיל הרב מיכאל אברהם, הרב דוקטור, שמתם להם שכל הרבנים פה דוקטורים? לא. יש כמה בדיחות על הנושא הזה, אני מדלג. על כל פנים, הרב דרעי אמר שבשישה חודשים מבוגר ממך לדעתי, אז הוא יתחיל משם. כמה דברים שאתם לא יודעים על הרב דוקטור מיכאל אברהם. הוא יליד חיפה, הוא בוגר חן הציון, הכשרתו מהנדס חשמל ואלקטרוניקה, דוקטור לפיזיקה, ודאי יודעים שהוא עוסק בפילוסופיה, בלוגיקה ופילוסופיה יהודית. פרסם שורת ספרים, פרוסמים ביניהם זה שתי הגלות בכדור פורח שעוסק ביהדות בפוסט-מודרניזם, ואלוהים משחק בקוביות שמתמודד עם האבולוציה. עם ספרים שנכתבו על זה. חיים תקופת, חיים ארוכה בבני ברק וישיבותיה, ואחר כך עוד תקופה משמעותית כרב בישיבת ההסדר ירוחם. יש לו ניק מאוד ידוע באחד הפורומים הראשיים בחדרי חרדים, אם מישהו רוצה לשמוע דברים מעניינים באמת. והיום הוא גר בלוד המעתירה. בבקשה, רב מיכאל.
שלום לכולם. הרב צחי סרטט איזושהי מסגרת מסוימת, ואני אצא טיפה להוריד את הדברים לקרקע. אני אתחיל אולי עם הכותרת. הכותרת קצת עמומה. זאת אומרת, התחדשות בהלכה או חורבן ההלכה, זה מזכיר את מה שאמר פעם אריק שרון, מי בעד כניעה לטרור. אני חושב שאף אחד פה לא בעד חורבן ההלכה. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה משאל מי בעד חורבן ההלכה או התחדשות ההלכה, נדמה לי שאנחנו עד פספסנו את הנקודה. עוד חסר משהו בהתחלה. אז מה זה אותו דבר שלגביו יכול להיות ויכוח, האם זאת התחדשות של ההלכה או חורבן ההלכה? ואותו דבר הזה בסוגריים אני אוסיף, זה כנראה, אם אני מבין נכון את מה שיוסי התכוון, זה כנראה שינויים או התאמות בהלכה. אז אם אני מתקן את הכותרת עכשיו, אז אני אומר, שינויים והתאמות בהלכה, האם זה חורבן ההלכה או התחדשותה. ובקשר לשאלה הזאת, שהיא מאוד מאוד רחבה כמובן, אני התלבטתי קצת האם לדבר על מימד אחד באופן יותר מפורט, או לנסות ולהציע איזושהי תמונה יחסית שלמה עד כמה שאפשר של הדיון, במחיר של שטחיות או של טלגרפיות מסוימת. והחלטתי לכיוון השני, כי בכל זאת נדמה לי ש... הרבה פעמים התמקדות בנקודה אחת לא מאפשרת לנו לראות את היער. וכדאי לראות פעם אחת ככה באיזה מבט על, אולי זה יצליח לעשות סדר מסוים לאנשים שחשים כל מיני דברים ואולי גם דברים סותרים, ולא תמיד יודעים איפה למקם אותם, עד כמה זה אפשרי, מאיפה זה בא. אז אני מנסה להציע את הסדר שאני מבין לפחות שקיים בסוגיה הזאת. אני חוזר לכותרת. אז כשאנחנו שואלים האם השינויים בהלכה הם חורבן ההלכה או התחדשות ההלכה, שינויים, התאמות, אני לא אחזור כל פעם על הכפילות הזאת, אנחנו כבר הנחנו משהו. עד עכשיו רק השלמתי את הכותרת, עכשיו אני מבקר אותה. כי בעצם שתי האפשרויות האלה לפחות יכולות להשתמע כדיון שהוא במהותו טליאולוגי. זאת אומרת, אני רוצה לבדוק את יחסי לשינויים בהלכה לפי השאלה למה זה יביא. האם זה יביא להתחדשות או שזה יביא לחורבן. ואני רוצה לכפור במתודה. אז אני לא חושב שהדיון צריך להתחיל בשאלה לאיפה הדבר יביא. אני רוצה להתחיל בדיון אחר לגמרי, שאלה אם זה נכון. האם צריך לשנות? האם המציאות, או ההלכה, לא המציאות, דורשת מאיתנו שינוי. אחרי זה, אפשר לעבור לדיונים נוספים, לאיפה זה יביא. האם זה יהיה חורבן, האם זה יהיה התחדשות, מה תהיינה ההשלכות. אבל בראש ובראשונה אנחנו אמורים לשאול את עצמנו, האם צריך? לפני שאני מגיע לשאלה הבאה של לאיפה זה יביא, אני חושב שיש עוד שאלה. אז לאיפה זה יביא זה רק הרובד השלישי. הרובד השני זה בשאלה האם אפשר. אבל הראשון זה האם צריך, השני זה האם אפשר. ורק אז אני מגיע לשאלה השלישית, האם זה יזיק או יועיל, או לאיזה תוצאות זה יביא, ואז יכול להיות שמשיקולי מדיניות כאלה או אחרים, אני לא אעשה משהו שאפשר, או אולי לפעמים אפילו אני אעשה משהו שאי אפשר. עת לעשות להשם הפרו תורתך, או מן משהו כזה. אז נדמה לי שקודם כל, כמסגרת כללית של הדיון, אני כבר רוצה ככה להציב פה את שלושת הרמות האלה, שנדמה לי שכל אחד שחושב על הדיון הזה, צריך קודם כל להתמקן על איזה מהרמות הוא מדבר, וב' לשים לב מה ההשלמות הנדרשות ברמות האחרות. זאת אומרת, יכול לבוא מישהו ולומר, זה יביא לחורבן. אבל קודם כל, לפני שאתה אומר, זה יביא לחורבן, קודם כל תבדוק, צריך? כי אם לא צריך, אז מה זה משנה אם זה יביא לחורבן? צריך. אפשר? אם אי אפשר, שוב פעם, מה זה משנה אם זה יביא לחורבן? אחרי זה אתה יכול לשאול אם זה יביא לחורבן. אותו דבר מי שמתחיל בשאלה הראשונה, האם זה נכון? האם צריך? בסדר? מצוין, צריך. האם זה אומר שעכשיו מחר בבוקר אני אשנה? לא. ושיכול להיות שיהיה אפשר. וגם אם אפשר, יכול להיות שזה לא רצוי. זה יביא לנזקים. ולכן אני אקפיא מכניזמים שאולי אפשריים לשנות או להתאים את ההלכה. ותחושתי שהרבה מאוד מהדיונים מתנהלים אך ורק באחד משלושת המישורים האלה. אני יכול להראות לכם, אני כמעט לא מכיר דוגמה לדיון שמתנהל בשלושתם. בדרך כלל מתמקדים באחד מהשלושה. ובזה בהגדרה מפספסים. ושבסופו של דבר כשרוצים להגיע למסקנה, צריך לעבור את שלושת השלבים, אפילו את שאלה ספציפית. צריך לשאול האם צריך לשנות במובן הזה, ב' האם אפשר לשנות, ג' מה תהיינה התוצאות. זה סדר הדיון. עכשיו אני אמשיך לפרוס קצת את התמונה יותר לפי סדר הדיון הזה. אני לא אזקק לשאלות ספציפיות אלא כדוגמאות, אבל אני לא הולך לדון בשאלה ספציפית. אולי עוד הערה שמשלימה את העניין הזה, זה האם אתה, כשהרבה פעמים שואלים את השאלה, כשמישהו מעלה לדיון שינוי אפשרי, נחוץ בהלכה, דנים, האם זה נכון להקל, להחמיר, להיות שמרן, להיות חדשן? אני גם בזה לא רוצה לדון. כי בעיניי אף אחד מהארבעה לא נכון. לא נכון להיות מחמיר, לא נכון להיות מקל, לא נכון להיות שמרן ולא נכון להיות חדשן. מה שצריך לעשות זה את מה שנכון. לפעמים מה שנכון הוא יהיה משהו שמרני, לפעמים מה שנכון יהיה משהו חדשני. לפעמים זה יהיה חומרה, לפעמים זה יהיה קולה. אגב, חידוש יכול להיות גם לחומרה, לא תמיד לקולה. גם זאת טעות נפוצה. ולכן הקטגוריות האלה בכלל בעיניי פשוט לא רלוונטיות. בכלל כשבאים לאפיין את פועלו של פוסק, או את מדרש כלשהו, ומדברים בשפה של היו מחמירים, היו מקילים, כן, בית שמאי ובית הלל, או היו שמרנים או חדשנים, זה יכול להיות מעניין את ההיסטוריונים של ההלכה, את הארכיאולוגים של ההלכה, את החוקרים, המטה-הלכתיים, זה לא רלוונטי לעבודתו של הפוסק, למיטב שיפוטי. הפוסק לא אמור להיות מוטרד מהשאלה האם הוא עכשיו מחמיר או מקל. הוא אמור להיות מוטרד מהשאלה מה נכון לעשות. וכשיבוא מישהו שיחקור את פועלו, אז הוא יגיד האם האיש הזה נטה לחומרה, נטה לקולה, היה שמרן, היה מקורי, היה חדשן, היה... שיכניס אותו תחת איזה קטגוריה שהוא רוצה. אבל פסיקת ההלכה לא אמורה להשתמש בכלל בקטגוריות האלה. לכן את הקטגוריות האלה אני בכלל מוריד מהדיון. לא מעניין אותו בכלל. האם צריך להיות חדשן, שמרן, מקל, לא מחמיר? שאלות בלתי רלוונטיות לחלוטין. ככה לדעתי. אז גם בזה אני לא אדון. אז מה נשאר? טוב, אז לפי הסדר. השלב הראשון זה השאלה האם צריך לשנות. טוב, יש גישות פונדמנטליסטיות, לא במובן הנוצרי, שחושבות שלא, באופן קטגורי לא, לא בשאלה מסוימת, באופן קטגורי לא. למה? כי ההלכה ירדה מסיני, פרטותיה וכללותיה ירדו מסיני, יש פה כל מיני תקנות, יש פרצות שניבאות מדי פעם. לא שינוי, זה מושלם. מה יש לשנות דבר מושלם? זאת אומרת, אתה רק יכול לרדת. וזה קשור כמובן לדיון שהרב צחי אמר קודם ככה מלמעלה, השאלה האם ההלכה זה איזשהו משהו מוגמר, שירד מלמעלה ורק עובר בין הדורות, או שזה משהו שהולך ונוצר לאורך ההיסטוריה. זה שבאופן מסורתי אנחנו אמונים על התפיסה השנייה, למרות שלפעמים נדמה לי שיש כאלה שמתבלבלים בעניין הזה. אז השאלה אם צריך לשנות, באופן כללי, עוד פעם לגמרי, אני לא מדבר על שאלה ספציפית, התחושה שלי, ואני חושב שלא מעט אנשים שאני פוגש סביבי, היא שכן. יש איזושהי תחושת חנק, תחושת מצוקה, שעולה בהרבה מאוד הקשרים. והמינון של נקודות המצוקה הולך וגדל עם הזמן, ונדמה לי שהקצב הוא אקספוננציאלי. זאת אומרת, אם פעם קצב השינויים הערכיים, התרבותיים, החברתיים היה קטן, אז גם השינויים הנדרשים בהלכה, ההתאמות הנדרשות בהלכה, היו במינון נמוך, היה אפשר לא להגיב משך 50, 100, 200 שנה, לא קורה שום דבר קריטי. עוד 200 שנה, מקסימום, אם יתברר שיש משהו בעייתי, אז יסדרו את העניין. יתקנו את הנושא הזה, יבצעו את ההתאמה. אבל היום, כן, בתהליך השינויים שאנחנו נמצאים, הקצב הולך ומתגבר כל הזמן, התחושה שהעולם משתנה, הידע שלנו עליו משתנה, הערכים והמבנה החברתי בעולם משתנים בקצב מאוד מהיר, וההלכה צועדת בקצב שלה, אם אני אדבר באנדרסטייטמנט. זאת אומרת, לכל היותר צועדת בקצב שלה. והפער הזה בין ההלכה לבין הסביבה שדורשת איזשהו מענה, פשוט מתרחב, כן? אקספוננט פחות דבר לינארי, ההפרש כמובן גדל. וברגע שההפרש גדל, תחושת החנק גם היא מתגברת באופן אקספוננציאלי. ולכן, נדמה לי שלא בכדי, וזה לא בגלל הרפורמים הרשעים, ולא בגלל שיש כל מיני זוממים להרוס את ההלכה, יש איזושהי תחושה אמיתית שאם פעם היא הייתה בקטן, היום היא בגדול. והסיבה לזה היא סיבה אובייקטיבית לחלוטין. לא רק בגלל הרצון של אנשים לפרוק עול, יש גם דברים כאלה, אין להכחיש. אבל אני אומר, זה לא, אני לא חושב שזה שורש העניין. שורש העניין הוא שיש פער שהולך ונפתח בצורה מאוד מהירה, והוא גורם לתחושה שחלקים מאוד נרחבים של ההלכה הופכים להיות בלתי רלוונטיים. ויש לזה כל מיני גישות, אפשר לקרוא בשפה מאוד כללית, גישות בסיסיות איך לטפל בעניין. יש כאלה כמובן שאומרים, טוב, צריך פשוט להתאים. להתאים כל מה שצריך, לשנות וזהו. אז זה מביא אותנו לשאלה השנייה והשלישית שלהם אני אגיע בהמשך. זה שצריך, זה עוד לא אומר שאפשר. זה שצריך לעשות שתחושת החנק היא לא סיבה. זה שיש תחושת חנק, הרוצה להיחנק יתעלה באילן גדול. זאת אומרת, אם יש תחושת חנק, אז צריך לקחת כדור. זה לא סיבה לשנות. זה לכל היותר סיבה לחפש האם אפשר לשנות, זה כן. אבל תחושת החנק שלעצמה היא לא סיבה לשינוי, היא לא הנקה לשינוי. אבל היא כן מוטיבציה לחפש האם אפשר לשנות. זה לעבור לשאלה השנייה ואחרי זה לשאלה השלישית. יותר מזה אני רוצה לחדד פה.